כתוב בפסוק למנצח מזמור. אומרת הגמרא בפסחים, זמרו למי שמנצח אותו ושמח. מסביר רבנו, כי צריכים לנצח את הקדוש ברוך הוא כביכול, כי אף על פי שנדמה לאדם שהשם יתברך אינו רוצה לקרבו מחמת שקלקל הרבה, וגם עכשיו אינו מתנהג כראוי כרצונו יתברך, יש לנו מקרים כאלה ועוברים עלינו הרגשות כאלה ודמיונות כאלה, למה הולך לי ככה בחיים, למה לא הולך טוב, למה זה לא מצליח, למה חסר לי. אז האדם נדמה לו כל זה נובע מזה שקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך ואתה לא שווה. כל הדמיונות האלה רבנו אומר צריך לנצח. אף על פי כן צריך האדם להזק עצמו ביותר ולהשתתח עצמו לפניו ולפרוס כפיו אליו יתברך שירחם עליו ויקרבהו לעבודתו, אף על פי שמתקיפים את האדם כל הדמיונות האלה שאמרנו ושוברים אותו. וקשה מאוד להתגבר על הדמיונות, כי הדמיונות האלה באים בתוך עצמך, בתוך המוח שלך. זה לא מישהו זר אומר לך ואתה מתנגד לו ונלחם בו ואתה יכול לברוח ממנו. זה אתה אומר לעצמך את הדיבורים האלה, זה אתה מייאש את עצמך, זה אתה שובר את עצמך. אז רבנו אומר צריך לנצח את כל זה ולבוא, אף על פי שהדמיונות אומרים לך שקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך, תלך לקדוש ברוך הוא ותחזור אליו ותדבר איתו ותבקש ממנו שיקרב אותך אליו. כי אף על פי כן אני רוצה להיות איש ישראלי, להיות יהודי, אני רוצה להיות יהודי, אני רוצה להיות הבן שלך ריבונו של עולם. נמצא שרוצה לנצח את השם יתברך כביכול, כן? כי לפי דעתו השם יתברך מגרש אותו והוא רוצה לנצח את הקדוש ברוך הוא. אני לא אתגרש ממך, אני אמשיך להתקרב אליך, אני אמשיך להיות איתך. והשם יתברך יש לו שמחה מזה שמנצחים אותו כביכול. אמר רבנו, הייתכן שאנו מניחים את השם יתברך שיעשה ויחשוב לגזור גזרות בעולם? רבנו אמר את השיחה הזאת בתקופה שהקוזאקים גזרו גזרות, הממשל שם של הקוזאקים גזרו גזרות על ישראל, כל מיני גזרות. אז רבנו אמר לתלמידים, הייתכן שאנחנו נעזוב את הקדוש ברוך הוא שיעשה דבר כזה, שיגזור גזרות? אנו צריכים לקרות את השם יתברך מעסקיו שהוא עוסק בהם, באיזה גזרה. וכיוצא חז שלום, לקרוא אותו משם. ולבקש ממנו שישליך זאת ויפנה אלינו למה שאנו רוצים לדבר עמו. ולבקש ממנו שקרב אותנו לעבודתו יתברך. כי מאחר שישראל רוצה לדבר עם השם יתברך, לפרס שיחתו לפניו יתברך, אז השם יתברך משטיך כל ענייניו וכל הגזרות שרוצה לגזור. רבנו, כי אז היא מהדוגמה של אב ובן, אמא וילד, שבא הילד כמו נודניק ונדבק באבא ובאמא. הורים שיש להם סבלנות כמובן, כמו הקדוש ברוך הוא מדובר, שהם באים אליו, אז ההורים עוזבים רגע את מה שהם עסוקים בו ופונים לילד. מה אתה רוצה? מה קרה? מה עשה לך? מה? ספר לי. אז רבנו אומר אותו דבר. כשיש גזרות, חס ושלום, שרואים שיש גזרות שמתבטאים בזה שהגויים גוזרים על ישראל חס ושלום גזרות, אז זה, הכל מתחיל מהקדוש ברוך הוא. אין שום כוח לשום אחד לעשות משהו בלי רצון השם. אז זאת אומרת, זה התחיל מהקדוש ברוך הוא. אז בואו נדבר איתו. כמו ילד קטן שבא לאבא ואמא, מתאים נדנד, אז הם עוזבים את מה שהם עסוקים. אז הקדוש ברוך הוא יעזוב בינתיים את העסק שהוא עוסק שם, מטפל בעניין הזה של הגזרות. והוא יעזוב את כל העסקים שלו כביכול. והוא משטיח הכל, הוא פונה עצמו רק לזה האיש שרוצה לדבר עמו ולפרוס שיחתו לפניו, ולבקש ממנו שיעזרו להתקרב לפניו. בעניין מה שכתוב בזוהר הקדוש, שעל פגם הברית אין מועיל תשובה. ככה אומר הזוהר. אומר רבנו שאין הדבר כן. זה לא ככה. רק על הכל מועיל תשובה. ואמר שבזה המאמר הזוהר אין שום אדם מבין את הפשט רק הוא לבד. אף אחד לא הבין את הכוונה הזאת, למה התכוון הזוהר שאמר אין תשובה. אבל אני מבין, אומר רבנו, ולכן אני אומר לכם שיש תשובה על הכל גם על הזה. והכלל שבאמת מועיל תשובה בוודאי עד כל חטא, ואפילו אם ירבה לפשוע חס ושלום בזה. הוא כבר מבואר בספרים הנתפסים כבר, שעיקר התשובה הוא לבל יעשה עוד מכאן ולאבא. יבוא לפני הקדוש ברוך הוא, התחרט, אני מצטער, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אתה מכיר אותי, אתה יודע מאיזה חומר אני בנוי, אתה יודע מאיזה מחשבות, מה עובר עליי, מבקש סליחה, ריבונו של עולם, תן לי כוחות לעמוד בזה פעם הבאה. זהו, זו התשובה, לקבל מרגע זה ולעתיד שאני לא חוזר על זה. והיה ולא עמדת פעם הבאה ועוד פעם נפלת, תבוא עוד פעם לקדוש ברוך הוא עם אותו סיפור. אמונו שולם, ראית כמה היה לי קשה? אמרת לך פעם שברה, אני רוצה להתגבר, ולא הצלחתי. זה מראה לך כמה זה קשה, ריבונו שולם, לעמוד בדבר הזה. אתה יודע, בטח שאתה יודע. ואני מבקש ממך הפעם, ריבונו שולם, תן לי כוח פעם הבאה. והיה וקרה בפעם השלישית, והרביעית והמיליונית, אותו דבר, כל פעם אני אחזור לקדוש ברוך הוא, כי יש לי רצון אמיתי. לא מדובר פה על מי שסתם אומר את זה רק בשביל סתם. הקדוש ברוך הוא האמת, יודע מחשבות, יודע לבבות, אנחנו מדברים על דיבור אמת. וגם תחזור מיליון פעם, וכל פעם תבקש, כל פעם נמהל לך ואתה חוזר, וזה נקרא לחזור בתשובה. והוא מוכרח לעבור, האדם, באלו המקומות והעניינים שהיה שם בתחילה להתנסות שם. אדם, במיוחד, שחוזר בתשובה, כולם חוזרים בתשובה. אין אדם שלא טועה. כולם חוזרים בתשובה. אז כדי לתקן את העבר, מעבירים אותו באותם ניסיונות שהיו לו בעבר. באותם סיטואציות שהיה בעבר, מעזירים לו עוד פעם את הסיטואציה הזאת, ובוא נראה פעם איך אתה עומד בזה, ולא הלך, אז מביאים לו את הסיטואציה הזאת עוד פעם ועוד פעם. וכשמרחם על עצמו, האדם מרחם על עצמו, כי אם האדם רוצה, יש לו כוחות אין סוף להתגבר ולשבר את אהבתו, זה עיקר התשובה.
התרגלתי לבכות, התרגלתי לחכות, התרגלתי לעשות עד החומות. ההיגיון הפך לשיגעון, והאבון הפך לחזון.
כבר מבואר שאין להשגיח כלל על פניות ומחשבות זרות ובלבולים שבתפילה. רק לעשות את שלו, ללך בתפילה כסדר, ולא ישגיח על שום בלבול ומחשבה זרה. מה זאת אומרת? באמצע התפילה, שזה הקטע הכי חשוב ביום של האדם, הקטע שהוא נכנס לדבר עם הקדוש ברוך הוא, המלך מכניס אותו לארמון, לפגישה. שלוש פעמים ביום. פגישה עם הקדוש ברוך הוא. שלושת התפילות. ורבנו חידש את ההתבודדות, נתן לנו הרשאה רבנו, להיכנס למלך, חופשי, מתי שאתה רוצה. לא בזמנים הקבועים של שלושת התפילות, רבנו הכניס את ההתבודדות לעולם, שיחזר אותה, זאת אומרת, כי זאת דרך, הוא אומר, שהייתה דרך הרבים בימי אבותינו, כך זה היה נהוג, רק באמצע הדרך שכחו את זה, ורבנו מחזיר את זה. להיכנס לקדוש ברוך הוא מתי שאתה רוצה, ואיפה שאתה רוצה, ועל כל דבר שאתה רוצה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. העניין הזה מוזכר בהלכות תפילה ברמב״ם, בהלכה הראשונה, שם הרמב״ם אומר שזה הייתה דרך נהוגה, שכל מה שאתה רוצה מדבר עם הקדוש ברוך הוא בכל שעה ביום, על כל העניין שבא לך, זה הייתה הדרך פעם, רק במשך הדורות התחילו לשכוח את התפילה הזאת, אז באו חכמים וקבעו שלושת התפילות, שכמובן אחרי שהם קבעו אותם אסור לנו לעזוב אותם, זה גמרנו, נכנס להלכה, אבל את הדרך הראשונה לא לעזוב. רבנו משחזר אותם, הביא אותה שוב להיות בעניין הזה. אז כשאדם נמצא בתפילה בקטע הכי חשוב שלו, בפגישה עם הקדוש ברוך הוא, אז באים להתקיף אותו המחשבות הזרות, הבלבולים, הדמיונות, כל מיני דברים שלא קשורים לעניין. עכשיו אתה מרוכז, צריך להיות בדיבור עם הקדוש ברוך הוא, יש לך את הזמן הזה שאתה נכנסת אליו לדבר, מה פתאום עכשיו אתה חושב על דברים אחרים? אבל אין, זה בא באמצע התפילה להפריע לבן אדם. רבנו אומר, אל תשגיח עליהם. כי מה אנחנו רוצים לעשות? כי אנחנו יודעים שזה מפריע לנו. מה אנחנו רוצים לעשות? להילחם בהם, במחשבות הזרות, לסלק אותם, כדי שהתפילה שלי תהיה זכה. אבל פתאום אנחנו קולטים שאת כל התפילה, לא שמנו לב, כל התפילה עברה, ואנחנו במלחמה כל הזמן לסלק את המחשבות הזרות. אז היא עבדה עלינו, המחשבה הזרה. מה היא תפסה? זה מה שהיא רצתה, שתילחם בה. תתעסק איתה, תחשוב עליה, תגיד, הנה אני חושב, תנסה לסלק אותה, כדי שכל התפילה תעבור לך בטיפול במחשבות הזרות. רבנו אומר, עזוב אותם. יש לך מחשבה זרה, תתפלל איתה ביחד. מה אכפת לך? שהיא תעמוד בצד ותעמוד איתך באמצע התפילה. זהו זה. לא ישגיח על שום בלבול, מחשבה זרה, רק יעשה את שלו, ולא יחזיר פניו להביט על אלו המחשבות כלל. גם אמר רבנו שזה טובה גדולה, מה שבאים עליו מחשבות זרות ופניות. מה, אנחנו נלחמים בזה? לפעמים רבנו אומר, יש בזה דבר גדול שבאים לו מחשבות זרות. כי בלא זה, אם היה האדם מתפלל תפילה כראוי, לא היה אפשר לסבול כלל את גודל עוצם הקטרוגים שיש על התפילה שהיא כראוי. איזה קטרוגים. אם אתה בא עם תפילה רצינית, אז באים לך עכשיו כל הקטרוגים. מי אתה בכלל? ומה אתה בכלל? שיש לך זכות לעמוד מול המלך ולדבר תפילה כזאת ולבקש מה שאתה מבקש. ככה קטרוגים באים לאדם. אנחנו יודעים מי אתה. ובאיזה תינופת אתה נמצא, ואיזה תומעה אתה נמצא, אתה בא מול הקדוש ברוך הוא, וכתרוגים, כתרוגים שיכולים לעשות נזקים לבן אדם. אבל כשיש לו מחשבות זרות בתפילה, התפילה שלו לא רצינית, אז הכתרוגים נופלים. אבל על ידי שהתפילה מלובשת במחשבות זרות, על ידי זה אין החיצוניים מסתכלים עליה כל כך, ואין הכתרוג גדול כל כך, ועל ידי זה יכולה התפילה לעלות. הוא בוחן לבבות, הקדוש ברוך הוא יודע את האמת לאמיתו. הוא יודע שיש לך לב טוב, הוא יודע שאתה רוצה באמת להתפלל. הוא יודע את הכוונות שיש לך בתוך הלב, ואת המאמצים שאתה עושה כדי לבוא לדבר איתו ולהתפלל אליו, וזה אצלו חשוב. אבל פין שהם מלאים הדיבורים שלך עם מחשבות זרות. אבל פי כן, הקדוש ברוך הוא יודע את פנימיות מחשבתו. כי פנימיות כוונתו בתפילה הוא באמת להשם יתברך. והשם יתברך בוחן לבבות, מסתכל על פנימיות כוונתו ורצונו, ומקבל תפילתו באהבה. אף על פי שהיא מלובשת בכמה מלבושים של דמיונות ומחשבות זרות, כי פנימיות רצונו באמת זה טוב. וזה שכתוב במשלי. רבות מחשבות בלב איש, בעצת השם היא תקום. פירוש שיש הרבה מחשבות בלב איש בשעת התפילה, כי אז באים עליו בלבולים גדולים ומחשבות רבות. אבל עצת השם היא תקום. היינו, פנימיות הנקודה שבלב, מה שבפנימיות המחשבה מתכוון להתפלל באמת להשם יתברך, שזה נקרא עצת השם, שמתכוון להשם יתברך לבד בפנימיות מחשבתו, זה נשאר קיים. בחינת הכתוב, עצת השם היא תקום, היא תהיה קיימת. ועל כן, אין להסתכל על שום מחשבות חוץ ופניות, ולא לשים לב, ולא להילחם איתם, ולא להישבר מזה, רק להתפלל כסדר כראוי, כי הקדוש ברוך הוא מסתכל על הפנימיות של המחשבה שלך נטו. בעניין התפילה, לפעמים אין לאדם שום התלהבות בתפילה, וצריכים לעשות לעצמו התלהבות בחמימות לב בוער לתפילה. כמו שאנחנו רואים, יושבים בחתונה, ובן אדם ככה בצד, אין לו חשק לרקוד, אין לו חשק כלום, ופתאום לוקח אותו מישהו, מושך אותו עם היד לתוך הרחבת הריקודים, ומתחיל לעשות תנועות ולקפוץ ולהקשיב למוזיקה, ואז הוא יוצא מהמצב שלו הקסלני. רבנו אומר בינן תפילה, תעשה אותו דבר. אתה בא בצורה כזאת שאין לך חשק, תעשה חמימות, תעשה תנועות, תחשוב על הקדוש ברוך הוא, תנגן את התפילה עם מנגינה שמחה, תלהיב את עצמך. כמו למשל, רבנו מביא דוגמה אחרת, שנמצא לפעמים שאדם עושה לעצמו רוגז, עד שבא בכעס ונרגס. זאת אומרת, הנה, כל מה שאדם עושה בכאילו זה יכול להיות בסוף על באמת. לפעמים, אדם עושה את עצמו כאילו הוא מתרגז על מישהו, והוא עוד מילה ועוד מילה ועוד מילה, בסוף הוא מתרגז על באמת. אותו דבר ככה, תעשה את ההצגה הזאת, כאילו שאתה מתלהב, מתחיל לרקוד, זה, וזה יכניס אותך באמת להתלהבות. כמו כן, ממש בקדושה, בעניין התפילה, צריכים לפעמים לעשות לעצמו רוגס, שיהיה לו חמימות ותבהרת הלב בדיבור התפילה, ועל ידי זה יבוא אחר כך באמת להתלהבות וחמימות הלב בתפילה, ויזכה שיבער ליבו בחמימות, בהתלהבות להשם יתברך. וכן, בעניין השמחה, בפרט בשעת התפילה, שצריכים שתהיה התפילה בשמחה גדולה, הוא צריכים להכריח עצמו, לשמח עצמו, בכל מה שיכול, כדי לזכות לשמחה, בפרט בשעת התפילה. וגם לא בשעת התפילה. אדם מתחיל את היום שלו, פותח את היום, ישר מתקיפים אותו הדמיונות, לשבור אותו, להציב אותו, להדאיג אותו, להפחיד אותו. וואי, כל יום ויום המלחמה, כל יום ויום חוזרת המלחמה הזאת. רבנו אומר, בהפך, תכריח את עצמך להנהן שמחה, תעשה תנועות של שמחה, שים מוזיקה, תחשוב דברים טובים, זרוק הצידה את כל המחשבות האלה הזרות שבאות להפחיד אותך ולאיים עליך ולקלקל לך את היום. אי אפשר, יש לנו סך הכל 120 שנה סך הכל, בתוך זמן של אינסוף, 120 שנה. מה להעביר אותם בעצבות, בדאגות, חבל על הזמן, כל יום ויום. זה כמו, אתה הולך לחתונה של חבר, איזה יופי, אוכלים, שמחים, מתלהבים, ברוך השם, איזה יופי. זה כל היום ככה צריך להיות. רבנו אמר, שעה אחת בהתבודדות, תשבר את הלב שלך לפני השם, תהיה ככה בהרגשה קצת נמוכה, אבל כל היום תהיה בשמחה, כל היום תהיה בשמחה. אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, מופתע לך הבטחות כאלה מהקדוש ברוך הוא, מהצדיקים שבכל דור ודור, שהיו אלפי שנים, כולם, גאוני עולם, זה לא סתם אנשים שבאו עכשיו לספר לנו סיפורים בעיתונות. זה אנשים כבדים, זה אנשים חכמים, זה אנשים שעברו היסטוריה, יש להם גב חזק, והם באים ומבטיחים לנו, אחרי שעברו על בשרם כל מה שעברו, אחרי שלמדו מה שלמדו, כל גאוני ישראל המפורסמים, אומרים לך, תהיה בשמחה, אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, ואתה הולך לזכות לאיזה חבילה יפה. ואם לפעמים דעתו מבולבל, ואינו יכול בשום אופן לשמח עצמו, יש גם דבר כזה, אז עצתו שיעשה עצמו כאילו הוא שמח. קפוץ, תרקוד בכאילו, ואף על פי שבתחילה עדיין אין השמחה באמת בלב, אף על פי כן על ידי שעושה עצמו כאילו הוא שמח, על ידי זה יזכה אחר כך באמת לשמחה. והעצה זו, אומר רבנו, עצה גדולה מאוד, גם בכל הדברים שבקדושה, שבתחילה צריכים לעשות עצמו כאילו, בכל דבר, ואחר כך הוא יהיה להוט באמת אחרי הדבר בקדושה שהוא רוצה לעשות באמת. והבן זאת מאוד, אומר רבנו. ההשגעה, איך הקדוש ברוך הוא מזמן את השירים בזמן הנכון במקום הנכון. אולי לא ידעתם, איש הסאונד שלנו זה הקדוש ברוך הוא. חבר'ה, תגבירו את הווליום, זה קומו לרקוד, נו! בעניין התפילה אמר רבנו, הזהיר אותנו הרבה להכריח את עצמו להתפלל בכוונה גדולה. דהיינו, לקשר המחשבה אל הדיבור בקשר אמיץ והזק. עצה פשוטה, פשוטה, פשוטה. ולכאורה קלה. מה זה להתפלל בכוונה? אומר רבנו, להתפלל בכוונה זה תקשיב למה שאתה מוציא מהפה. קשה. למה קשה? כשמישהו מדבר איתך, אתה מקשיב, אתה יכול לשמוע אותו, להקשיב, למה? אתה רוצה לשמוע חידוש, מה הוא רוצה להגיד, כאילו. אבל כשאתה מדבר, אתה לא רוצה לשמוע מה אתה רוצה להגיד, כי אתה יודע מה אתה רוצה להגיד. זאת הסיבה שקשה לך להקשיב לעצמך. אבל רבנו אומר, תקשיב לעצמך. בתוך המוח שלך דבוק הקדוש ברוך הוא. הדיבורים צריכים לעלות של התפילה על המוח שלך. שמה נמצא הקדוש ברוך הוא, החלק אלוקי ממעל, הנשמה שלך, שזה האלקות, היא נמצאת אצלך במוח. אתה צריך לדבר אל המוח שלך, אז תקשיב. כי אם אתה מדבר ואתה לא מקשיב לדיבורים שלך, זה לא עולה למוח שלך. זה לא עולה לשכינה. אז זה נקרא דיבור בכוונה. שיקשר המחשבה אל הדיבור בקשר אמיץ והזק. שיתה אוזנו היטב, היטב, וישמע מה שהוא מדבר בתפילה. וזה עיקר תפילה בכוונה. ורבנו לא היה מצווה להתפלל עם הכוונות, ממש כמו שכוונות האריזל. אפילו לאותם אנשים שהיו המקובלים, היו לו תלמידים מקובלים לרבנו, הוא אמר להם, גם אתם לא צריכים להתפלל עם ספר הכוונות של האריזר. זה לא עיקר שלמות התפילה. עיקר שלמות התפילה כפשוטו. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. תקשיב רק. זה עיקר כוונת התפילה. שיכוון פירוש המילות מה שהוא מוציא מפיו ויקשיב להם. והיה מתלוצץ רבנו מאוד מאותם שהיו אומרים שאין צריכים להכריח עצמו לתפילה בכוונה. למה? זה העיקר שאתה מתפלל. רבנו אומר, אתה מפסיד. כל דיבור, כל אות, יש בה אוצרות בתוכה רוחניים, בכל אות. גנוז שכל. ואתה בתפילה, כשאתה מקשיב, אתה מעלה את השכל אליך, לתוך התאים שלך. והשכל הזה יורד אל הלב, בסוף הוא מתבשל במוח ויורד אל הלב, והרגשות הלב תלויות בזה, במה שיש בה מעבד בשכל. האדם קורא תהילים, הוא זוכה לשמחה כשהוא מקשיב למה שהוא קורא. כי שם בתוך המילים, בתוך האותיות, יש את הרוח הקודש של דוד המלך. כל משבריך וגליך עליי עברו, אמר דוד המלך. כל מה ש... איזה אדם בעולם שידמיין את הדמיון הכי גדול, שיהיה לו איזה משבר ואיזה צרה, הכל עבר על דוד המלך. הוא אומר לך, יש לי דרך, בוא תתחזק, צא מכל זה, תשמח. ועל המחשבות זרות שבאים בתוך התפילה, היה רבנו מצווה שלא להשגיח כלל, כמו שלמדנו מקודם, רק יעשה את שלו, ויתפלל כדרכו, בלי להשגיח על שום בלבול, ולא יקשיב בכלל למחשבות הזרות. גם אמר רבנו ז"ל שאי אפשר להתפלל כל התפילה כראוי. אי אפשר. רק כל אחד מתפלל רק קצת מהתפילה בכוונה. כנראה בחוש. אחד פתאום מאיר לו הקטורת, פרק של הקטורת מאיר לו בתפילה והוא אומר את זה בכוונה. אחד מאיר לו פסוקי דה זמרה. אחד המזמור אשרי יושבי ביתך, אחד מאיר לו שמה ישראל, כל אחד מאיר לו משהו אחר. ראיתי בכתביו, אומר רבי נתן, בכתבי רבנו, תורה על זה, אך לא זכיתי לעתיקה. קצת מה שאני זוכר משם, שזה מה שכתוב בתיקוני הזוהר, יתמרא דידין ויתמרא דרגלין. יש אנשים שהם שייכים לידיים ויש אנשים שייכים לרגליים. ככה אומר הזוהר. אז רבי נתן אומר, אני זוכר, לא זכיתי להעתיק את התורה הזאת שהייתה בכתב יד רבנו, אבל אני זוכר שרבנו פירש את המאמר הזה של הזוהר, שיש אחד שמאירה לו הידיים של התפילה, אחד הרגליים של התפילה, אחד הרגליים של התפילה נגיד עלינו לשבח, אחד מאיר לו שמה ישראל, אחד מאיר לו, שכל אחד מתעורר וזוכה להתפלל בכוונה, חלק מהתפילה לפי בחינתו, כל אחד לפי שורש נשמתו. אז שלא יתאש, ברוך השם, תתפוס מה שמאיר לך, מה שהצלחת להאיר בתפילה שלך, זה הרווח שלך. ועל כן אל ייפול לב האדם בראותו שזכה להתפלל קצת בכוונה איזה חלק מהתפילה, ופתאום נפסק ואינו יכול עוד להתפלל כראוי בשום אופן, כי זה מוכרח, ככה זה. והשתדל להתפלל שאר התפילה בפשיטות גמור. ואפילו אם לפעמים הוא מייגע עצמו ואינו יכול להתפלל כלל, בכלל לא הולך שום דבר, אף על פי כן, אל ייפול בדעתו מזה ולא יתייאש, כי זה כלל גדול, גדול, שאסור ליפול בדעתו בשום אופן, אפילו אם יעבור עליו מה, אפילו אם הוא לא יכול להתפלל כלל, לא ייפול לייאוש. למה? חס ושלום, הנפילה לייאוש, ללב, אם זה פוגע בלב, פגע בכל המהות של האדם, וזה מה שהיצר הרע והדמיונות שלנו רוצים לעשות. רק יכריח את עצמו על כל פנים מדבר דיבורי תפילה בפשיטות גמור, כמו תינוק בבית הספר, מה שאומרים לו עושה א', ב', ג', ד', ויאמר כך כמה דיבורים בפשיטות גמור, ועל פי רוב, יזכה ברחמה מתברך שקדוש ברוך הוא בסוף יעורר אותו וילהיב אותו, פתאום באמצע התפילה להתפלל כראוי. רק שלא יעמיד זאת לניסיון, האדם, שלא יעשה, אני הולך לבדוק אם זה עובד או לא. כל מה שאתה רוצה לבדוק אם עובד או לא, לא יעבוד. תלך בפשיטות בלי לעשות בדיקות. כי בוודאי, כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו פחיתותו. ראוי לו לדעת שהוא רחוק מאוד מאוד מתפילה. כי תפילה גבוה מאוד מאוד, וגבוה יותר מלימוד התורה. ומאחד נזכה לעבודה גבוה כזה. למה שיתנו לו את המתנה הזאת? אז תגיד תודה שנתנו לך קטע קטן, להגיד אותו בכוונה. ועל כן, עליו לעשות את שלו. להתחיל דיבורי התפילה בפשיטות גמור. אדון עולם אשר מלך וכו'. ויתר אוזנו מה שהוא אומר. ויצמצם מחשבתו שלא תתפזר מחשבתו לחוץ. שיתרכז באותיות שהוא קורא. רק תקשיב למה שאתה אומר. זהו. והתפלל כך כסדר בפשיטות גמור, אפילו בלי התעוררות וחיות והתלהבות. וילך בתפילתו כמה וכמה מילים ועוד כמה דפים, עד שבתוך כך יעזור אותו השם יתברך ויכניס לו התלהבות. ואם לפעמים קורה שלא זוכה בכלל להתעוררות ולהתלהבות, מה לעשות? גם זה מעט השם, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שתתאמץ, ו... והשכר שלך זה על המאמץ שלא יצא לפועל. ואם יזכה יוכל לדבר אחר כך איזה יקרא תהילים או משהו אחר שכן ילך לו. הכלל שאדם צריך להכריח את עצמו מכל הכוחות להתפלל בכוונה, להקשיב לדיבורים ובכל הכוחות ישים בכל דבר שבקדושה. ואף על פי כן, אם אינו זוכה, אסור לו ליפול בדעתו כלל, רק יחזק את עצמו ויחיה את עצמו בכל מד אפשר, ימצא דברים אחרים שהוא כן הצליח בהם. אמר ברוך השם, טוב, היום לא הלך לי בזה, בסדר, אבל אתמול כן הלך לי, ובעוד יום כן ילך לי, וחוץ מזה הלך לי בדברים אחרים. באותו יום, ברוך השם, הלך לי בזה, הלך לי בזה, ישמח את עצמו. ויזהר מאוד להתפלל בשמחה, ולהרגיל עצמו שתהיה תפילה בניגון של שמחה, ויראה לשמח את עצמו קודם התפילה ולחיות את עצמו בכל מה אפשר. מה זה לחיות את עצמו? האדם מחיה את עצמו, שמעתם דבר כזה? האדם מחיה את עצמו. פשוט. איך האדם מחיה את הגוף שלו? רעב, פותח את המקרר, מוציא משהו, אוכל. ואם המקרר ריק, לא מוצא מה לאכול, מה הוא עושה? הולך למגירה, מוציא חתיכת לחם, אוכל. אין משהו במגירה, ומוצא מה שיהיה, סוכריה. תן להשתיק את הרעב, לא? אבל לא אגיד, לא, אם אין לי פה את הארוחת מלאכים, אני לא אוכל. עד שלא יהיה לי בדיוק כל מה שאני אוהב. לא אוכל, לא לחם ולא סוכריה. נשאר רעב. אין מצב כזה. אותו דבר בנשמה. אתה מחיה את עצמך בזה, בשמחה שאתה שמח בדברים הטובים שאתה עושה. זה נותן חיות לנשמה. הבן אדם אומר, לא, אבל זה בסך הכל רק דף אחד למדתי. נו, אז מה? דף אחד מצאת רק פרוסת לחם, תישאר רעב, תאכל את זה, תגיד, וואי, איזה יופי. הדף הזה, למדתי דף. לא מצאת דף, לא למדתי דף. היום בתפילה לא הלכה, זה לא הלכה. אמרתי רק בבוקר, פתחתי את העיניים, אמרתי, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. נו, אז תאכל את זה? לא, מה זה מודה? אני סך הכל אמרתי משפט אחד. מה, מזה? זה משהו? כן, זה הסוכריה. תחיה את עצמך בזה, תאכל את הסוכריה הזאת, תגיד, אך, איזה יופי, אמרתי, מודה אני היום. אז מילאתי את הבטן, אני לא נשאר רעב, הנשמה שלי לא רעבה. זה מה שמחיה את האדם. הנקודות הטובות שהוא מוצא במעשים שלו, בהתנהגות שלו, בכל דבר שהוא עושה למען השם, למה זה לא קל. זה הקטע, אנחנו נמצאים פה בעולם חומרי, גשמי, שהוא בדיוק ההפוך של כל הקדושה. בדיוק ההפוך, והוא כל הזמן מושך אותך לצד השני, כל הזמן נגד, אנטי. לכן, אפילו דבר קטן שעשית, זה כבר דבר גדול. הוא כבר מבואר. במאמר, אז אמרה לי אלוקיי בעודי, בלכותי מורן חלק, חלק א' תורה רש פי ב', שגם בעניין התפילה ובכל דבר ודבר שהאדם ימצא לעצמו נקודות טובות בעצמו. והמשכיל להפץ באמת יבין היטב את כל דברינו, כי הם עצות נפלאות ונוראות אמיתיות ותמימות. גם תעיין בסימן ת' בלכותי מורן, תאומות יחסיומו, ככה נקראת התורה, שם כתב רבנו על הפסוק צוהר תעשה לתיבה. ואתה אוזניך ושמע פקח עיניך מה שכתוב שם. שם הרבנו מדבר על עניין האמת. כשמבלבלים את האדם בתפילתו, בעבודתו, על בלבולים ובחיים, על הבלבולים, המוח שלו נהיה חושך, חשוך לו, לא מוציא ידיים ורגליים. הוא אומר רבנו, תגיד מילה אחת, מילה אחת באמת, וידלק לך אור בתוך החושך שבמוח, ותראה פתאום, אך, אתה מוצא את הדרך לצאת מכל הדבר הזה. אומר רבי נתן, גם שמעתי שאמר רבנו שכל התנועות שעושים בשעת התפילה, בידיים, בתנועות, בנענועים, כל זה יש בהם סודות נפלאות נפלאות.
חוצוי סירושונים פור ססוין וכויל שמחו פור חסון וכויל קלו אוי, אוי, היא שומעת
הלילה, 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 אוי די שומע, הלילה, הלילה,
אומר רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו שסיפר שלמד כל ארבע שולחן ערוך שלוש פעמים. פעם אחת כפשוטו, פעם שנייה למד וגמר אותם, והיה יודע כל דין ודין מארבע שולחן ערוך, השורש שלו בגמרא, פירוש רש"י ותוספות, ופעם שלישי למד וגמר אותם, וזלחה לדע בכל דין ודין סוד הכוונה של הדין. מפני מה הדין כך על פי סוד? וכפי הנשמע כל זה היה בימי נעוריו, כי אחר כך חזר וגמר אותם עוד כמה וכמה פעמים. כן, רבי נתן מספר לנו את זה, שהאדם יחיה את עצמו עם התורה כמה שיכול. פה הוא מספר כמה שרבנו השקיע בתורה ולמד, אכל הרבה תורה, חיה את עצמו בהרבה תורה. אנחנו כל אחד מה שאנחנו יכולים לעשות, אפילו פרק אחד, אפילו מזמור אחד, כמה שאפשר, תהיה את עצמך בזה. ודרכו היה תמיד שהיה לומד הרבה הרבה כל ימיו עד הסוף. אפילו בעת החולת הכבד שהיה לו בסוף, שהוא נפטר מזה. אף על פי כן, היה עוסק הרבה עמנו, אף על פי שהיה לו טרחה של האנשים, תלמידים, שאלות, עצות, ועשה כל הזמן לטפל בנו. אומר רבי נתן, אף על פי כן היה לו זמן ללמוד תורה. וגם מוחו היה משוטט תמיד בהשגות גבוהות ונוראות תמיד. אף על פי כן היה עוסק בלימוד התורה בפשיטות הרבה בכל יום ויום, ולא היה טרוד כלל. היה לומד רגוע. תמיד היה ביישוב הדעת, אף על פי שהיה לו כל העול הזה שאמרנו מקודם, החולת שלו, והתירחא דציבורא, והתלמידים, והעצות, וכל מה שהיה, אבל לימוד התורה היה אצלו ביישוב הדעת. ובעניין זה היה חידוש נפלא, ואי אפשר לספר מזה כלל. ומחמת זה היה לו פנאי על כל דבר. למה אין האדם פנאי? אין לו זמן, כי הוא בספידינג. הכל הוא עושה מהר, הוא רוצה להספיק עוד ועוד ועוד. זה עושה לו את ההפוך. כמה שיותר ביישוב הדעת, ועושה את הדברים יותר באיזי, שזה אקט של אמונה. כשאדם יש לו אמונה, יודע שקדוש ברוך הוא מחליט מה יהיה ומה תספיק ומה לא תספיק ואיך יהיה. אז אתה לא רץ ומשתגע, אתה עושה את הדברים ביישוב הדעת, ואז יהיה לך פנאי על כל דבר, אתה תספיק. וזה בדיוק אנשים עושים הפוך. רוצה להספיק, אז הוא רץ. גמור את זה, קופץ לזה, וגמור את זה, וגמור את זה, ואת זה, וזה. הכל באותו יום הוא רוצה להספיק, וזה דופק לו את היום. ההצעה היא פשוטה. לך עם אמונה, מה שאני צריך להספיק, לא יעזור לי כלום, אני אספיק. ומה שאני לא צריך להספיק, ומה שאני כן צריך להספיק, אני אספיק, מה שלא, לא. וללכת, לא אומרים פה בטלנות, ללכת לשכב במיטה, לא לעשות כלום, תעשה, אבל באיזי, בביטחון באשם, ביישוב הדעת, זה גן עדן, לעומת הגיהנום של הריצה והשיגעון, ואין יישוב הדעת. כשאדם רץ, טס ב-120-140 על הכביש, הוא לא רואה את הנוף מהצדדים, הוא רק מרוכז במהירות. אותו דבר בחיים, כשאדם עושה הדברים במהירות, אין לו שנייה זמן להסתכל לצדדים, תראה, יש גם עוד חיים, חוץ מהמטלות ששמת על עצמך היום לגמור. יש עוד דברים, תסתכל בצדדים, יש אנשים מדברים איתך, תקשיב, תחייך לבן אדם. זה גם חלק מהחיים, לא חלק. החיים זה בנויים רק ברשימה של מעטלות, שאני הולך לסופר עכשיו. זה וזה 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 וזה, מחר הוא מתחיל אותו סיפור. היום יש לי זה וזה וזה, מה אתה? מכונה? נבראת בתור מכונה לסתום חורים? זה לא ככה, זה לא החיים. החיים הם בנויים מכל הרגעים האלה. יש רגע של ארוחה, שיושב באוכל עם האישה, עם הילדים, מקשיב. לא בולע את האוכל וטס למעטלות. זה עבדות. כל זה נובע מאמונה. ברגע שיש לך אמונה, נכנס לנו ג'ינגל, נחכה שנייה.
ישיר, שידור חי, כמו בכל שבוע, בשעה 21:00. המשך ההזנה נעימה לכולם.
הג'ינגל הודיע שהיום ב21:00, ולמי שלא שמע, סיפור חיי רבנו, שאנחנו מספרים אותו כבר איזה 8 חודשים, מיום לידתו עד יום פטירתו, בשעה 21:00, אנחנו בשידור חי משדרים את התוכנית חיי רבנו. וסיפר רבנו שבעת שהעולם מכינים עצמם להתפלל בבוקר, בעת שמתחילים להתקבץ בבית הכנסת, עד שמתחילים להתפלל, באותה שעה לומד 4 דפים פוסק. וכן, כל מה שלמד גמרא או פוסק ויוצא, הכל היה במהירות גדול מאוד. יש פה עצה פשוטה ויפה. הטבע שלנו ככה. יש לנו רשימת מעטלות, רוצים לעשות זה וזה וזה, וכשיש לנו, למשל, התפילה מתחילה בעוד 10 דקות, בעוד 5 דקות, אנחנו יושבים בבית כנסת, ולא עושים כלום. בעוד 5 דקות, תתחיל התפילה, אז עד אז, אדם יושב ומדמיין. נכנס לעולם האשליות, ומחפש. אולי ימצא שם איזה משהו בעולם האשליות, כך עם הדמיון. אותו דבר, יושב בבית, עד שהארוחה מוכנה, ארוחת ערב, יש כמה דקות נגיד, הוא יושב ככה, מדמיין. אולי ימצא משהו. והחמש דקות האלה, יש מלא כאלה, בין מעטלה למעטלה, בין עניין לעניין, מלא. דקות ורבע שעה, וגם חצאי שעות כאלה.
וככה עובד עלינו הדמיון, אומר, שמע, סך הכל עוד 5 דקות, אז 5 דקות, נו, אז 5 דקות, מחכים 5 דקות. 5 דקות האלה, זה הזמן שתרגיל את עצמך, שאין זמן מבוזבז על דמיונות. להיכנס לעולם הדמיון, זה סתם פנטזיות, מזה לא יצא כלום ושום דבר לא יצא לפועל. תרגיל את עצמך לנקות את הראש ולא להישען ככה, להתחמם, להתפנק, להתנחם בעולם הדמיון. כי זה לא יצא לפועל, זה דמיון. זאת פנטזיה, עזוב. קחת מה שיש מזומן אמיתי. 5 דקות האלה, במקום לשבת ולדמיין, קח ספר, תתחיל לקרוא. עד שהארוחה תהיה מוכנה, עד שהתפילה תתחיל. מה אומר פה רבנו? עד שהתפילה התחילה, עד שאנשים מניחים תפילין, זה מניע תפילין, זה הולך לשטוף ידיים, זה הולך פה, מתארגנים לתפילה 5-10 דקות, הוא היה גומר 4 דפים, פוסק. בן אדם שיקח, יעשה ניסיון. שים לב על השעון, על השניות של השעון. קח דקה, 60 שניות. תמדוד ב-60 שניות כשאתה קורא. כמה מילים אתה קורא, תספור את המילים ב-60 שניות. אתה תראה, אתה פשוט לא תאמין. מה, כל כך מילים אני מבזבז? בדקה הייתי יכול לקרוא 150, 100, 200 מילים של קדושה. ואת כולם אני מכניס לתוך המוח שלי, אוכל אותם. בדקה. יש לי פה 5, ופה 10 דקות, ופה 15 דקות, לפעמים גם 30 דקות. מבזבז את הזמן הזה, שאתה יכול להתענג בעונג נפלא, ביישוב הדעת, ברגיעות. אז רבי נתן אומר, שרבנו סיפר לנו, למה רבנו סיפר לנו את הסיפורים האלה, מה הוא היה עושה? תלמדו ממני. 4 דפים, שולחן ארוך, הגדול, עם כל ה... מסביב, תורי זהב, מגן אברהם, באר הגולה, הפרי חדש, עטרת זקנים, כולם היה לומד. כל המפרשים סביב השולחן ערוך 4 דפים. בכמה דקות האלה שיושבים לפני התפילה, אפשר להספיק. וכל דבר, האדם ירגיל את עצמו, כל הזמן הספרים. יהודי זה ישראל זה עם הספר. זה עם הספר. הם כל הזמן יונקים מהספר, מהתורה, מהקדוש ברוך הוא. תורת ישראל היא הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרו חז"ל, אורייתא וקודש בריחו וישראל חדו, כל הזמן. לא בזמן הפנוי הזה, טוב, עכשיו יש נכנס לנו הגלישות האלה, שיאללה, טוב, יש 5 דקות, 10 דקות, נגלוש לעולם הדמיון. תפוס ספר, או תגלוש לאיזה ספר נגיד, גם טוב. תהילים או משהו, תתחיל לקרוא. זה הכל נכנס לך במקום שלח לזה ותודיע לזה והוא סיפר לזה והוא שלח לי איזה סרטון. בסדר, אין לזה סוף. ככה אדם ימלא את עצמו, יחיה את עצמו, ואז הוא שמח כל הזמן ומרגיש טוב ומאושר בחיים. הרי מה אנחנו רוצים? רוצים עושר. מספיק, יש לנו ככה וככה מספיק, חרדות, דאגות, עצבויות, מה לא, תן ניסיות ושמחה, אז הוא אומר לך רבנו, הנה כך, פתרון פשוט. וסיפר עמנו הרבה בעניין זה רבנו שטוב ללמוד במהירות, לבלי דקדק הרבה בלימודו, רק ללמוד בפשיטות, בזריזות. לבלי בלבל דעתו הרבה בשעת לימודו מעניין לעניין, הוא קופץ מפה, הולך לפה, עזוב, תזרום עם הלימוד, תקרא מה שהבנת, הבנת, מה שלא הבנת, סע הלאה, תבין את השורה הבאה, שעוד, בפעם הבאה, כשאתה עושה סיבוב על הספר, אתה תבין את מה שלא הבנת. העיקר להספיק יותר ויותר, ללכת בזריזות, וכל מילה שאתה קורא, הכל נכנס אליך. ואמר, שאין צריכים בלימוד, שיטת הלימוד זה רק האמירה לבד. לומר הדברים כסדר, וממלא יבין. ולא יבלבל דעתו בתחילת לימודו שירצה להבין תכף הכל, ומחמת זה יהיה לו קשה, ואז הוא יזרוק את הכל, לא הולך, לא הבנתי, קשה לי לשבור את הראש. עזוב, תקרא מה שאתה מבין, מבין, מה שלא תמשיך הלאה. רק יכניס מוחו בלימוד, יאמר כסדר בזריזות, וממלא יבין, ואם לא יבין תכף, יבין אחר כך, ואם יישארו איזה דברים שלא הבין, אז לא הבין, אז מה בכך? כי מעלת ריבוי הלימוד עולה על הכל, כמו שאמרו רבותינו ז"ל בגמרא, שבת, סמך ג' עמוד א', לגמור והדר לסבור, אבל גם דלי אדם כאמר, שנאמר גרסה נפשי לתאווה, הגמרא אומרת, שאדם ילמד, ילמד, ואחר כך הוא יבין בסיבוב הבא, ואף על פי שלא הבין מה הוא אמר, גם טוב, שנאמר גרסה, לגרוס, לגרוס, לגרוש, לגרוס את הלימוד, גרסה לתאווה נפשי, כי על ידי הלימוד, ריבוי הלימוד, שילמד במהירות, יזכה ללמוד הרבה, ועל ידי זה יזכה לעבור כמה וכמה ספרים שלומד, לגומרה ולחזור, ולהתחיב לגומרה פעם אחר פעם, ועל ידי זה ממילא יבין בפעם השני והשלישי, כל מה שלא היה מבין בתחילה, כל מה שאפשר להבין ולעמוד על דבריהם. ודיבר הרבה רבנו מעניין זה, ואי אפשר לבאר דברים אלו בכתב, אבל באמת הוא דרך עצה טובה מאוד בעניין הלימוד, כי על ידי זה יכולים לזכות ללמוד הרבה מאוד, לגמור מלא ספרים, ולהבין הדברים יותר. מאשר היה לומד בדקדוק ועומד על כל מילה וטוחן אותה וטוחן אותה ומבלבל את עצמו. וכן כמה בני אדם פסקו מלימודם לגמרי בגלל הדקדוקים שלהם, שרצו להבין הכל על ההתחלה. ומאומה לא נשאר בידם, אבל כשירגיל עצמו ללמוד במהירות, בלי דקדוקים, התורה תתקיים בידו ויזכה ללמוד הרבה, גמרא ופוסקים ותנ"ך ומדרשים וספרי הזוהר וקבלה, תהילים, שאר הספרים, כמבואר שיחתו של רבנו ז"ל, שטוב לאדם שיעבור בחייו בכל הספרים של התורה הקדושה. ופעם אחת חישב רבנו ז"ל מה שאדם צריך ללמוד בכל יום עד שאין היום מספיק. הוא נתן סדר, אמר, תראו במה תתעסקו. לגמור בכל שנה, כך הוא ביקש, שס, עם הריף והראש, וארבע שולחן ערוך הגדולים, וכל המדרשים, וכל ספרי הזוהר והתיקונים וזוהר חדש, וכל ספרי הקבלה מהאריזל, גם כן צריכים ללמוד איזשהו ביום קצת עיון, ועוד חישב הרבה דברים, גם צריכים לומר תהילים בכל יום, ותחינות ובקשות הרבה מאוד, ואז סיפר הרבה מעניין זה שצריכים ללמוד במהירות גדול ובזריזות, לבלי לבלבל דעתו בדקדוקים, הרבה מעניין לעניין. והדברים הללו הם בדוקים ומנוסים. רבנו מפתיע שמי שילך בראש הזה, את כל רשימת הספרים שהזכרנו עכשיו, הכל הוא יעבור. הכל. גם לא היה מצווה לחזור תכף על לימודו, כי רצונו תמיד היה ללמוד את הספר מתחילתו עד סופו. אחר כך תעשה סיבוב שני. לא תלמד דף, תחזור עליו עוד פעם ועוד פעם. לא, קודם לך מתחילה עד הסוף. גם אמר, גם אל תהיה נבהל מזה שהזהרתי ללמוד כל כך הרבה ואתה לא זוכה ללמוד. אני לא אמרתי לך עכשיו לאכול את כל החבילה הזאת במכה, אני רק אומר, נותן לך אתגר, מאתגר אותך למה אני רוצה שתגיע. אבל אם לא הגעת על זה, אל תתייאש. זה רק, אני אומר לך, מעמיד לפניך כאילו סולם, תפס. עכשיו לאט לאט, קח את הזמן שלך, תתפס. תגיע למדרגה הזאת, שתחרוש את כל הספרים. בין אם הבנת, בין אם לא הבנת. מה שאתה מבין, מבין. מה שלא, תמשיך הלאה. גם אמר, שאפילו אם הוא לא זוכה ללמוד כל כך, אבל פי כן הוא יכול להיות איש כשר באמת. וגם סיפר מזה שיכולים להיות איש כשר אפילו אם אינו יכול ללמוד בכלל. ואפילו צדיק הוא יכול להיות, אף על פי שהוא לא יכול ללמוד בכלל. רק בעל השגה הוא לא יכול ללמוד, להיות אם הוא לא לומד. בעל השגה שיגיעו לו השגות גבוהות בהשגת הלקות. אבל לזכות להיות צדיק גמור, אפילו איש פשוט לגמרי יכול להיות צדיק גמור, ולא עליך המלאכה לגמור.
בלב כל הנחל, המשך ההזנה הערבה.
עד כאן תוכניתנו להיום, המשך ההזנה הנעימה, ובעזרת השם, מי שירצה ניפגש בתשע בערב בסיפור חיי רבנו, לתוך לילה, ממש כיף.
נגון של גפן.
Mm-hmm.